שלום לכולם. הנושא שלנו היום, איך אנחנו צריכים להתייחס, תודה רבה, ליום הזיכרון. אפשר לדון בנושא הזה מכמה צדדים, והצדדים קשורים כמובן אחד לשני. הייתי רוצה לדון בנושא הזה מנקודה אחת, כפי שנלמד בעין היה מסכת שבת על גמרא בדף נ"ו במסכת שבת. אולי כמה הקדמות קצרות שקשורות לנושא שלנו, שלא נפתח את, את הסוגיות האלה, רק נזכיר שהסוגיות האלה צריכים לדון בהן, ואנחנו נגיע למסקנה. כלומר, נקבל כרגע את המסקנה כנקודת מוצא. האם היום יש גדר של מלחמת מצווה? אז יש כמה צדדים לשאלה הזאת, נזכיר מעט מהם. א', האם ממשלת ישראל, שהיא זרוע מבצעת של מדינת ישראל, שהיא, אם אפשר לומר, נקרא לזה הופעת מלכות בישראל. לא אפשר לומר, היא הופעת המלכות בישראל. האם יש לה תוקף הלכתי של מלך? כלומר, האם שלטון דמוקרטי שנבחרים על ידי בוחרים, הוא בעל תוקף הלכתי כמו שלטון של מלך? אם התשובה היא כן, כלומר, אם הרב קוק בספר משפט כהן, מתייחס לשאלה הזאת, מה התוקף ההלכתי של מדינת ישראל, נפקמינה של, לדוגמה, שבמלחמת הרשות, המלך לא יכול לכפות על העם לצאת למלחמה. במלחמת הרשות, חתן לא יוצא מחדרו וכלה לא יוצאת מחופתה. מי שבנה בית ולא חנכו, הרס אישה ולא לקחה, נטע הכרם ולא חיללו וכו', כל האנשים האלה פטורים ממלחמת רשות. לעומת מלחמת מצווה, שאפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה, והדוגמאות שהזכרנו, כל איש ירא וירך הלבב וכו', יוצאים למלחמה, ומלך יכול לכפות על אדם לצאת למלחמה. אז אם יש תוקף הלכתי לממשלת ישראל כמלך מזרע בית דוד, והתקופה שלנו היא מלחמת מצווה, גם זה צריך ברור, אז אם אלה כל המלחמות של היום, הם בעצם סוג של מלחמות מצווה שתוצאה של מלכות ישראל. ובמילא יש לזה משמעות ויש לזה השלכות. אז האם היום יש תוקף הלכתי לממשלת ישראל כמלך מזרע בית דוד? האם היום המלחמות שלנו הן מלחמות מצווה? או אולי מלחמות מסוג אחר? ועוד כל מיני שאלות אנחנו צריכים לדון בהן. אבל כרגע נקבל את המסקנה שממשלת ישראל יש התוקף הלכתי של מלך מזרע בית דוד. כי הרב שם במשפט כהן כותב כידוע שהחלטה של כלל ישראל היא בעצם יכולה לבטא את הצורך של כלל ישראל. הוא מוכיח את זה מפוסקים, נעזוב כרגע, והברבנל והנציב בפרשייה שעוסקת בענייני המלוכה בספר דברים פסק שופטים, פרק י' ז' שם י' ח', אז הנציב מוכיח מפשט הפסוקים שהתורה אפשרה הופעת מלכות שהיא דמוקרטיה ולא דווקא מזרע בית דוד וכו'. אז כרגע נקבל כנתון שיש תוקף הלכתי לממשלת ישראל, והתקופה שלנו היא מלחמות מצווה. ואז אגב בזה, ננסה באמת להבין את מה שכתוב בגמרא שלפנינו. הגמרא שם במסכת שבת, דנה במרכאות בחטאים של גדולי התנ"ך, מה שקוראים. האם ראובן חטא? האם יהודה חטא? האם דוד חטא? וכו' וכו'. עכשיו אומרת הגמרא לגבי העניין שלנו, כל האומר דוד חטא, אינו אלא טועה. והגמרא מוכיחה. כלומר, כל מי שסובר שדוד המלך חטא, מבחינה הלכתית, דהיינו, כשהוא שלח את אוריה לשדה הקרב, והוא לקח את בת שבע לאישה, אז הוא חס ושלום לקח אשת איש, כל מי שסובר שדוד לקח אשת איש, אז הוא חוטא. אז הוא טועה, סליחה. אומנם, מי שמכיר את כמובן את הפסוקים בנביא, גם בספר מלכים, גם בספר תהילים וכדומה, שנתן הנביא בא אל דוד בטענות, ודוד המלך מודה לו שהוא טעה, אז ברור שיהיה נכון לומר שדוד המלך טעה מבחינה מוסרית למדרגתו, לא למדרגתנו. אף על פי שחזל אומרים בגמרא, ראויה הייתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית. אם כן, הקשר הזה בין דוד לבת שבע היה קשר נכון. זאת הייתה הזוגיות שאמורה להביא טובה לישראל ולעולם. אלא אומרת הגמרא שהחלה פגעה. דיינו, אכל את בת שבע, נפגש עם בת שבע לפני הזמן. מעין פג. בכל אופן, אז ברמה של ההנהגה האלוהית, ודאי שדוד היה צריך להיפגש עם בת שבע. ברמה של ההנהגה ההלכתי, דוד המלך לא חטא. ברמה של ההנהגה המוסרית, אז פה הייתה בעיה בין למדרגתו של דוד, כפי שהוא בעצמו מודה לנתן הנביא, במשל כבשת הרש וכל הסיפור הזה. אז הגמרא כאן דנה לגבי איסור אשת איש. אומרת הגמרא, ואת אשתו לקחת לך לאישה, מסכת שבת דף נ"ו, אצלנו אין היה שבת ב', עמוד 56, פסקה סמך א'. אז אם כן, ואת אשתו לקחת לך לאישה, מה זה לקחת? אומרת הגמרא, ליקוחין יש לך בה. אם כן, אתה יכול לקחת אותה לאישה, כי באמת היא פנויה, היא לא אשת איש. מדוע? דאמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל היוצא למלחמת בית דוד, כותב גט כריתות לאשתו. דהיינו, אדם שיוצא למלחמה שנקראת מלחמת בית דוד, הנה עכשיו נכנסנו לשאלה, האם היום זה מלחמת בית דוד, בין מצד אם זאת מלחמת מצווה ולא רשות, בין מצד אם השלטון יכול לאכוף מלחמת בית דוד למרות שהוא לא מזרע בית דוד, אבל הוא הסכמת כלל ישראל וכו'. אז אם כן, נדלג על השאלות האלה, שהתשובה לשאלות האלה היא כן, כל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו, שנאמר, ואת עשרת חריצי החלב האלה, תפקוד, תביא לשר האלף, לא בספר מלכים, זה ספר שמואל, תביא לשר האלף, ואת אחיך תפקוד לשלום, ואת ארובתם תיקח. מה זה ארובתם תיקח? אומרת הגמרא, מהי ארובתם? תני רבי יוסף, דברים המעורבים בינו לבינה. דיינו שטר קידושין. אם כן, אתה עכשיו הולך להביא משדה הקרב, את שטר הקידושין, דיינו כותב גיטין. אם כן, לענייננו, אדם שיוצא מלחמת בית דוד, כותב לאשתו גט כריתות שיוצא למלחמה. הנימוק ההלכתי הפשוט לעניין הזה הוא שאם בעלה של אותה אישה יחזור בחיים, ברוך השם, אז ממשיכים את החיים כרגיל. אם חס ושלום בעלה יחזור מת, מה? לא, אני מדבר עוד לפני גרושתו, עוד לפני זה. אם בעלה יחזור בחיים, אז אני מנסה להסביר למה בכלל צריך לכתוב את הגט, עוד לפני הגט. אם בעלה יחזור בחיים, אז ממשיכים כרגיל. אם הוא יחזור חס ושלום מת, לפחות היא יודעת שהיא אלמנה. כתב גט לפני המלחמה, שהוא גט למפרע, כדי לפתור בעיית הגונה. דהיינו, אם לא יהיה נודע מה עלה בגורלו, מה שקוראים נהדר היום, אז מלא הגט הזה חל למפרע. אז אם כן, כתיבת הגט היא על תנאי, שיתחו למפרע, אם הוא לא יחזור חי, או חס ושלום, לא יחזור מת. ולא ינדע מה עלה בגורלו, אז הגט הזה תקף למפרע, ואז היא מגורשת למפרע, ואז היא יכולה להתחיל את החיים מחדש. אם כן, לכאורה, מדוע יוצא ממלחמת בית דוד, כותב גט כריתות לאשתו, כדי להציל את אותה אישה או את נשות חיילי ישראל מהגינות. זאת הסברה ההלכתית הפשוטה. שכמובן הגט הזה אין לו שום תוקף אם הוא חוזר חי או להבדיל מת. כי כל הגט הזה הוא על תנאי לכתחילה. ולהלכה הגט הזה תקף. כן. סליחה. זאת בדיוק השאלה. אז חכמים עוסקים בזה שבעצם כבר אתה מגורש להם מפרעים. טוב. נכון, זה גט ממש. אז הגמרא דנה ששם זה גט ממש ולא למפרע. נכון, 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 סוגיות הלכתיות, אבל כאן המסקנה של הגמרא. מה?
היא לא אלמנה.
לא, לא, לא. לא, ודאי שלא אלמנה. אכן שם חז"ל אומרים שבאמת הגט היה ממשי. רק אצלו. אבל אצלנו חיים בית דוד כותב גט כריתות למפרע. לכן זה כמו שהגמרא אומרת. כל עוד דוד חטא אינו אלא טועה, כי שם הגט היה לכתחילה. לכן היא כבר לא הייתה אשת איש כשדוד הגיע וכו'. טוב. עד לכאן ההסבר ההלכתי. אבל הרב כאן בעיניה לוקח אותנו למקומות קצת יותר עמוקים מבחינה רעיונית, ערכית, אידיאלית, מוסרית. מה הסיבה הפנימית שבגללה היוצא מלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו? דרך אגב, בחלק מהמלחמות האחרונות, מלחמת לבנון, שמעתי סיפורים באופן אישי שחיילים כתבו גיטין על תנאי לפני שנכנסו ללבנון. לא יודע איך זה היה בעזה, מתאר לעצמי שגם במלחמה האחרונה. כל מי שלא יודע, בזמנו, אם אני לא טועה, של הרב גורן, הייתה הצעה באמת להחזיר את הדבר הזה שזה יהיה חלק מחוקי צה"ל, שאדם שיוצא למלחמה, אדם נשוי, יכתוב גט על תנאי לאשתו כדי לפתור את ספק עגונה. אבל אז טענו, ונראה תכף שזו טענה הפוכה לגמרי מהסברה של התורה, שהדבר הזה יחליש את המורל של החיילים אם יכתבו גיטין לנשותיהם, ולכן ירדו מהרעיון הזה. אבל הרעיון הזה עלה. והיום אני יודע שבאופן, נגיד, לא מערכתי, יש מי שעושה את זה במצבים כאלה. אז אם כן, אנחנו רוצים להבין את הסברה הרעיונית שיש כאן. מה הסיבה שאדם שיוצא למלחמת דוד כותב גט כריתות לאשתו? אחרי שנבין את הנקודה הזאת, המבט שלנו על יום הזיכרון יהיה בעזרת השם מכוון. אז בואו נראה. האומות שמטרת הווייתן היא חומרית, ואינן מצוירות כאין אגודת שותפים לצורכי קניינים אהובים או נדרשים להן, אצלן תהיה אהבת האומה בכללה רק אז מבוססת. איך? מתי? כשתהיה תמיד חוזרת אל הפרטים. כלומר, אל הטבת מצב המשפחה היחידה שלשם הטבתה התאגדה האומה. כפי שמצינו, כשם שחיות מדבריות הבודדות בטבען, מתקפצות לפעמים לרגלי צרה משותפת, או למחזה רווח של טרף משותף. על כן, אצל אומות העולם, אימוץ הזכרת המשפחה ואיגודה לפי מצבן הן של אומות העולם, הוא ראוי להיות ממכשירי זריזות הקרב. על כן היו אנשים באות במלחמה ומשותפות עם הבעלים. עד לכאן אצל אומות העולם. לעומת זאת אצלנו, הפוך לגמרי. לא כאלה חלק יעקב, שתכלית מציאות האומה מצד צורתה, מצד נשמתה ואורח חייה, בשביל קדושתה ורוח השם השפוך עליה. זהו האוצר היותר יקר מכל חמדה, זהו החפץ העליון של כל יחיד באומה ושל כל הכלל כולו. זהו הנותן עוז והתרה להוויית המשפחה עצמה בצביונה המקודש הישראלי. על כן, בבוא התור לעבוד לטובת האומה בכללה, אז כשרג הביתי הרע, כנר בצהריים, תיבטל או תבוטל אהבת המשפחה, לבל תחלל את עוז אהבת האומה. היציאה למלחמה לא הייתה על פי חשבון של הצלחת הפרט שחשב שכשישוב מן המלחמה יהיה מוצלח ומאושר. לא, הוא צייר בעצמו כאילו התייאש מן החיים הפרטיים והולך הוא בשמחה על מנת למות מות גיבורים וקדושים במלחמת השם לרומם קרן לעמו. על כן כותב גט כריתות לאשתו, לייאש את לבבו בכל האפשרי מקשר משפחה ומהרעיון הפרטי התלוי בו. המשפטים האלה הם ממש הלכה ברמב״ם. ביותו דורך מהלך של רעיון יותר כללי ויותר עליון, מהלך עבודת הקודש של העם כולו. קודם כל צריך לברר מה זאת המילה חומרית. דהיינו, האומות שמטרת הווייתן היא חומרית. אם חומרית הכוונה כלכלית, הרי מצאנו הרבה מאוד גויים שהחיים שלהם לא מתחילים ומסתיימים בכסף. ראינו הרבה אנשים במהלך כל ההיסטוריה, גם בדור הזה. גויים, אנשים חכמים, אנשי חוכמה, אנשי מדע, שמפתחים את העולם מבחינה טכנולוגית, מבחינה תעשייתית, ומה שמעניין אותם זה לא רק הכסף, מעניין אותם ערכים ואידיאלים. אמנם ערכים ואידיאלים של אדם באשר הוא אדם, כמו חוכמה, מדע, איכות חיים, זיהום אוויר, דאגה לעולם וכו'. אז ראינו הרבה אנשים, ברוך השם, גויים, שהם לא חומריים במובן הכלכלי, אלא כאן הרב מסביר את המילה חומרי, או אלא כאן הרב מסביר את המילה חומרי במובן של המערל, של חומר וצורה, במובן של הרמב״ם במורה נבוכים, והזכרנו את זה הרבה פעמים ונזכיר את זה שוב. אומר הרמב״ם כלל גדול, אין בחומרי כללי, אין ברוחני פרטי, וכן לצד השני, דהיינו, אין בפרטי כללי, סליחה עוד פעם, אין בפרטי רוחני, ואין בכללי חומרי. הסבר, הסבר פשוט קודם כל. מה מפריד בין מציאויות שונות? למשל כמו בין בני אדם. חומר. דהיינו, מה מפריד בין ה-70 קילו שלי ל-70 קילו של אלעזר? הגוף. זהו. זה מה שמפריד בינינו. אם כן, מה שמפריד בין מציאויות שונות, כמו למשל בין בני אדם, זה החומר. זה המסה. התכונה של החומר שהוא מפריד. לעומת זאת, מה מחבר בין אלעזר לביני? המחשבות. אנחנו עכשיו מחוברים אחד לשני. לא בגוף. הנה, שני גופים שונים. מה מחבר כן? המחשבות. הנפש. כמובן הנשמה. אם כן, החומר מפריד, הרוח מחברת. הרוח בין ברמת הטבע נפש עד רמת האלוהי נשמה. אם כן, מה שמפריד בין מציאויות שונות זה החומר, מה שמחבר ומכליל בין מציאויות שונות זה זאת הרוח. אם כן, כל דבר שהוא פרטי, דהיינו אגואיסטי לעצמו, ספציפי לעצמו, ולא מחובר למשהו אחר, הוא יקרא דבר חומרי. כל דבר שהוא כללי, הוא יקרה רוחני. יוצא לפי זה, שיכול להיות מצב שהוא הפוך על הפוך. אדם שהוא שומר תורה ומצוות, אבל נקודת המוצא שלו לשמירת התורה והמצוות היא פרטית, דיין הוא דואג לבניין הרוחני שלו בעולם הזה, ואחרי זה גן עדן ואחרי זה עולם הבא, או נגיד משפחתית, לא משנה, אבל הוא לא קשור לכלל ישראל או לכלל ההוויה וכו'. האדם הזה, למרות שהוא שומר תורה ומצוות, הוא עיקרי אדם חומרי. לעומת זאת, אדם שנקודת המוצא שלו לעשייה המעשית שלו, לעולם המעשי שלו, בכל מה שהוא עוסק, בין אם הוא קצין בצבא, או חייל בצבא, או בין אם הוא איש תעשייה. אם נקודת המוצא שלו נקודת מוצא כללית, להרים כבודם של ישראל, לרומם כבודם של ישראל, לתקן את העולם וכו', האדם הזה עיקרי אדם רוחני, למרות שהוא לא הניח תפילין היום בבוקר. כי הקריטריון לדבר רוחני או חומרי, זה האם הוא פרטי או כללי. זה הקריטריון. לכן אומר כאן הרב, האומות שמטרת הווייתן היא חומרית. מצאנו אצל העמים אנשים שעוסקים בדברים שמעבר לכסף, לרכוש וכו', לכבוד. מצאנו. כן, אבל אצל אומות העולם אין ערך כללי באמת. אין בממד הכללי ערך אלוהי. לכן, כלל האנושות, למשל, כשפרט גוי מתגייס לצבא של אותה אומה שאליה הוא שייך, כשהגוי הצרפתי הולך לצבא הצרפתי, זה שונה לחלוטין. להבדיל אלף אלפי הבדלות, מאשר האיש הישראלי היהודי שהולך לצבא של עם ישראל, צה"ל. זה משהו אחר לחלוטין. כלומר, או למשל, כשעמים, שכל אחד מהם הוא פרט ביחס לכלל העמים, מצטרפים אחד לשני בכל מיני ארגונים כלל עולמיים, כמו למשל אום, או כמו למשל ארגונים כלכליים, או ארגונים חברתיים, או פוליטי, כמו שהזכרנו מקודם, וכו'. החיבור הזה ביניהם הוא חיבור חומרי. דהיינו, זה שאותם עמים, או אותו פרט מתחבר לעמו, לאחרים בעמו, זה לא נובע מהמקום הרוחני הכללי. זה נובע מהמקום הפרטי. דהיינו, בואו ניקח את הדוגמה הפשוטה ביותר. למה העמים מוכנים לחתום על אמנת שבויים? כי הם דואגים לשבויים שלהם. דהיינו, אם השבוי הצרפתי ניפול בשבי, נגיד, סתם לדוגמה, העם הרוסי או האמריקאי, אז כדי שיתנהגו אליו בצורה ראויה, שווה לו, לאותו העם הצרפתי, אותה הממשלה הצרפתית, לחתום על איזה שהם עקרונות, איך מתנהגים שבויים, ואז הוא יהיה מוכן להתנהג גם עם השבויים האמריקאים באותה צורה, כי הוא דואג בעצם לשבויים שלו, שיהיו אצל האמריקאים. ואותו דבר האום. האום מולד זו הדוגמה הטובה ביותר, האומות המאוחדות. מה זה מאוחדות? מה בדיוק מאוחד שם? מה מאחד? מה שמאחד את כל מי שיושב שם, זה אינטרסים אישיים. פוליטיים, צבאיים, כלכליים, חברתיים, תעשייתיים וכו' וכו'. מדוע? כי אצל אומות העולם אין ערך כללי באמת. אין כלל רוחני אלוהי שמחבר ביניהם. ולכן כשרב כאן אומר, האומות שמטרת הווייתן היא חומרית, הכוונה, האומות שנקודת המוצא שלהם לחיים היא הפרטיות, ולכן גם כשהם שותפים עם פרטים אחרים, מה שמעניין אותם בסופו של דבר זאת הפרטיות שלהם. אלא כדי להשיג את הפרטיות שלהם, זה דורש מהם לפעמים להתחבר לפרטיות אחרת ואפילו לשלם כמה מחירים, כי רק בדרך הזאת הם יכולים להשלים את הפרטיות שלהם. הדוגמה שכאן הרב מזכיר, או ההגדרה יותר נכון שכאן הרב מזכיר, כן אגודת שותפים. מה זה שותפות? הרמב"ם כידוע בשם אריסטו מזכיר שיש שלושה סוגי חברים. על המשנה קנה לך חבר, במסכת אבות. יש חבר תועלת, יש חבר נחת, חבר מעלה. נתמקד בחבר הראשון. מה זה חבר תועלת? זה שני סוגי אנשים, זה שני אנשים או יותר, שהם מתחברים לא על מנת להוציא איזשהו ערך, איזשהו תוכן, איזושהי מעלה אל העולם, מעבר למה שהם, ואפילו לא איזה ביחד של שניהם, אלא כל אחד מה שמעניין אותו, זה האינטרסים הפרטיים שלו. דוגמה פשוטה ביותר. אני רוצה לעשות כסף, וחברי רוצה לעשות כסף. אבל מה נעשה? אין לנו כסף ראשוני לפתוח עסק. אז מה אנחנו עושים? כל אחד נותן חצי מהסכום, יוצרים איזושהי שותפות כלכלית, כשמה שמעניין אותנו זה בעצם לא השותפות, אלא הרווח של כל אחד שלנו באופן אישי. זה נקרא שותפים. לזה קרא הרמב״ם חבר תועלת. אומר הרמב״ם שם, כשהמשנה אמרה קנה לך חבר, היא לא דיברה על החבר הזה. זה לא החבר שהתורה דיברה עליו. לצערנו הרב, אולי רבים מהחיבורים שבני אדם מתחברים אחד לשני, זאת חברות תועלת. דהיינו, אני מתחבר אליך, כי אני באופן אישי רוצה להרוויח משהו ממך. ניקח דוגמה פשוטה. דייג אוהב דגים או לא? לא, הוא אוהב את עצמו. שלא נדע, נקווה שהמשפט הבא הוא לא נכון. אדם אוהב את אשתו, אוהב את עצמו. הרבה פעמים את עצמו. לכן הוא התחתן עם אשתו. נפקא מינה. שהיא לא תשרת את מה שהוא צריך, או את מה שהוא רוצה. להתראות מצד. זה היה לי אחת הסיבות המרכזיות לגירושין. לאחוזי גירושין נוראים בעולם בכלל. כי רוב החיבורים של בני אדם אחד עם השני, זה מה אני מרוויח מהשותפות איתך. האם זה משתלם? האם זה כדאי לי? אין כאן איזשהו ערך, איזושהי מעלה, שהיא למעלה מהאינטרס הפרטי, למעלה מהשותפות. זה משהו אחר. לכן אצל אומות העולם, כשהפרטים או המשפחות מוכנות, מוכנים או מוכנות, להצטרף לאיזשהו מהלך כללי, זה חייב, לפי אופיים ותפיסתם, לחזור בסופו של דבר לטובת אותם הפרטים, שכל אחד ייהנה מזה באופן אישי. לא, כי במהות אין שם כלל. במהות אין שם כלל, כי הכלל הוא אלוהי. הכלל הוא רוחני. רק אולי דוגמה פשוטה שכאן רב מזכיר. כמו שמצינו, רק עוד משפט אחרון, כמו שמצינו, שגם אצל בעלי חיים המצב הזה יכול להיות. כלומר, יש שני סוגים של בעלי חיים, מזכיר כאן הרב. יש בעלי חיים שחיים בלהקות, ויש בעלי חיים שחיים באופן בודד. גם בעלי חיים שחיים בצורה בודדת, יכולים לפעמים להכליל את עצמם בקבוצה. מדוע? או כי הם צריכים להיזהר מפני סכנה, ורק השותפות, הקבוצתיות, יכולה להציל אותם מהסכנה, או שהם רוצים להרוויח משהו. ניקח דוגמה פשוטה. נגיד שיש זאבים ביער ויש אריה טורף ביער. ונגיד שאריה טורף את הזאבים. אז אם האריה נפגש עם זאב אחד, הוא ודאי יטרוף את הזאב. אז מה עושה הזאב X? עושה קואליציה עם זאב Y ועם זאב Z. ואז הם חיים ביחד באותו מקום שבו נמצא אריה כ10 זאבים. וכשאריה רואה את 10 הזאבים, אז הוא נבהל מ10 הזאבים. אם כן, החיבור בין 10 הזאבים זה לא כי כל זאב אכפת לו מהזאב השני, אלא כל זאב אכפת לו מעצמו. או זה לצד השלילי, או לצד החיובי. נגיד שהזאבים רעבים ביער, ופתאום רואים איזה היפופוטם שמן. משתלם, זה בשר לחודש. לא בדקתי, נגיד. נו, זאב לא יכול להתגבר על היפופוטם. אז מה עושה הזאב? קורא לכמה חברים זאבים, ואומר, בואו נשתלט ביחד. משתלטים 10 זאבים על היפופוטם, וכל אחד מקבל נתח כמו שצריך. אם ככה, מה אתה רואה? שאפילו בעלי חיים יודעים להתקבץ כחברה. התקבצות חיצונית, שמה שמניע אותם, זאת התועלת הפרטית. אם כן, החיבור הזה הוא בכלל, הוא לא חיבור, זה לא סוג של חברות. חברות תועלת איננה חיבור, איננה מחברת, זה לא חברות. נקרא רק את כל זה ברשותכם. האומות שמטרת הווייתן היא חומרית, כלומר פרטית. כי זה אופיין. ואינן מצוירות כאין אגודת שותפים לצורכי קניינים אהובים ונדרשים להן. אצלם תהיה אהבת האומה בכללה רק אז מבוססת, מתי הם יהיו מוכנים לשרת את האומה, כשתהיה תמיד חוזרת על הפרטים. דהיינו, שאם אני אצא למלחמה והעם שלי ינצח במלחמה, ממילא יהיה ביטחון לאומי, יהיה ביטחון אישי, יהיה שפע כלכלי, אם כן אנחנו כמשפחה נוכל לפתח את החיים יותר מאשר לפני המלחמה. אם כן שווה לצאת למלחמה למשך חודש, כי בסופו של דבר מי שיהנה מזה זה אנחנו כפרטים, כמשפחה. אז מתי תהיה אהבת האומה בכללה אצלה מבוססת, אם הם מוכנים למסור את הזמן, את הכישרונות, וכו'. בשביל הערך הכללי, רק כשתהיה לזה תוצאה של טובת הפרט או המשפחה. עוד פעם, אצלן תהיה אהבת האומה בכללה רק אז מבוססת, כשתהיה תמיד חוזרת אל הפרטים. אל הטבת מצב המשפחה היחידה, שלשם הטבתה התאגדה האומה. כשם, כלומר לשם הטבתה, כוונה הטבת מצב המשפחה, לא הטבת האומה. כשם שחיות מדבריות, הבודדות בטבען, מתקפצות לפעמים לרגלי צרה משותפת, או למחזה רווח של טרף משותף. לא כי באמת אכפת להם אחת מהשנייה, אלא פשוט אכפת להם מעצמה, והדרך כדי להשיג את התועלת הפרטית זה החיבור הזה. על כן, אימוץ הזכרת המשפחה ואיגודה לפי מצבן הן, כלומר, ערך המשפחתי כשיוצאים למהלך כללי אצל הגויים, הוא חשוב מאוד. ולכן, הוא ראוי להיות ממכשירי זריזות הקרב. ולכן היה מנהג אצל אומות העולם, על כן היו אנשים באות במלחמה. אנשים היו עומדות ומעודדות את הבעלים במלחמה. לא סתם מידות חיצוני. אלא בזה שאנשים היו עומדות ומעודדות הבעלים בזמן המלחמה, זה כדי לסמן לבעלים בשביל מה הם נלחמים. אתם נלחמים לא בשביל האומה, אתם נלחמים בשביל המשפחה. כשאתה נלחם כרגע, נגיד ככה, כשאתה עושה פעולה טכנית, לאומית, תזכור שבעצם נקודת המוצא והמטרה שלה היא הטבת המשפחה. לכן אנשים היו באות לשדה הקרב. אצלנו, לפי מה שאנחנו כבר התחלנו להבין פה, זה בדיוק הפוך. אצלנו כשיוצאים למלחמה כותבים גט כריתות. מתייאשים מהמשפחה, נפרדים מהמשפחה. הפוך בדיוק. על כן אימוץ הזכרת המשפחה ואיגודה לפי מצבן הן, הוא ראו להיות ממכשירי זריזות הקרב, על כן היו אנשים באות במלחמה ומשותפות עם הבעלים, כי כל המטרה של ההתאגדות הכללית היא סך הכל הטבת המשפחה הפרטית. אם כן, ההתאגדות היא חיצונית, היא טכנית, כמו שקוראים היום, היא טקטיקה. זה איזושהי פעולה חיצונית כדי להרוויח איזשהו רווח אישי. בבקשה, רציתם לומר משהו? כן, הנה. אחד
צייר פה את האומות כאינטרס אחד, כל זה אינטרס. מה עם חסידי אומות העולם, מהאנשים כאלה שעשו? מה עם כאילו, בידיעה שהתגובר מזה כאילו?
כל זה בסופו של חשבון ובתחילתו של חשבון מתחיל והולך אל התועלת הפרטית. כבוד, פרסום, אני יודע, לא יודע. ספר עשיים, כל מיני אינטרסים. וגם אם נאמר שיש יחידי סגולה אצל אומות העולם בקשר הזה, ודאי שהרוב המוחלט הוא לא כזה.
יש קושי נוסף.
תראה, אני רוצה רגע לענות על זה ברמה הכי פשוטה. ויעקב, אבי, יוכיח את מה שאנחנו אומרים עכשיו. בוא ניקח את הדוגמה הפשוטה ביותר. בסדר? שהיא הדוגמה של הפרנסה. זה הקיומי, זה ההישרדות. כלומר, אדם רוצה קודם כל לחיות. אחר כך רוצה לחיות טוב. אדם היום, לצערנו, בעולם המודרני שבו אנחנו חיים, לא תמיד שואל את עצמו את השאלה. האם העבודה שאני עובד, יש בה ערך למעלה מהתועליות שאני מרוויח, כמו משכורת, מעמד חברתי, פרסום וכדומה, הוא לא שואל את עצמו את השאלות האידיאליות האלה. הוא שואל האם זה משתלם לי. נכון אבי? כאחד שהיה שותף במערכות לא מעטות. כן או לא? באמת.
לא חסר אבל רופאים שרואים גם בורות העולם, שרואים את הערך לא רק המסורת שמקבלים בסוף החודש, אלא את העזרה ואת
ה... אין ספק, יש מצפן. המצפון, אני אקרא, המצפון הוא המצפן האלוהי הנמצא בכל אדם באשר הוא אדם. והתכונה של כל אדם באשר היא אדם, היא ההכללה, כמו שאמרנו הרבה פעמים, עברה אלוהים את האדם בצלמו, כותרת כללית, בצלם אלוהים, אלוהים לשון הכללה, בעל הכוחות כולם, לא אלוהה אלא אלוהים. כן, גם אצל אומות העולם יש מצפן אלוהי. המצפן האלוהי זה איזה סוג של הכללה. אבל זה לא בא מהמקום שאנחנו מדברים עליו פה. זה איזשהו מצפן מינימלי, הרי גם, כן, המשפט הרי לא יפה, הרי גם גוי הוא בן אדם, בסופו של דבר. הרי גם אנחנו מבחרים שלא עשה אני גוי. זה כל כך רע להיות גוי. ראינו אנשים חכמים, אנשים מוסריים, אנשים שמתקנים את העולם, רופאים בבתי חולים. למה אנחנו מבחרים שלא עשה אני גוי? כי אצל הגוי, הערך הכללי שאנחנו מדברים עליו פה, ברמת האידיאל האלוהי, ולא האידיאל המצפוני, דהיינו האנושי מוסרי, אצל הגוי המצב הזה, הערך הזה לא קיים. יש איזושהי כלליות, אבל הכלליות הזאת בסופו של דבר חוזרת אל האינטרס הפרטי. דרך אגב, מתי? אני אתמול שאלתי אחרי השיעור כמה אנשים, ואני לא יודע עדיין מה התשובה, כי אני עוד לא הספקתי לבדוק את זה. רציתי אתמול לפני השיעור בלילה לבדוק באינטרנט, בכמה עמים היום בעולם יש יום זיכרון לפני יום העצמאות. בדקת? היית איתנו כשהלכנו אחרי השיעור? כן. מעניין? מעניין לבדוק. יום הזיכרון זה דבר עמוק מאוד. תכף כשנגיע מה קורה אצלנו בעם ישראל, זה סימן עקרוני יום הזיכרון. אני אומר כבר את הכותרת הכללית. אותם האנשים שנפלו בבחירתם החופשית כלוחמים בצבא, בתודעה, בהכרה, או בפיגועי טרור, ואם הם נפלו כנראה הקדוש ברוך הוא יודע שהם היו ראויים לדבר הזה, הם אלה שמגלים לנו את הערך הכללי שעליו אנחנו מדברים עכשיו. הם היו מוכנים לוותר על הפרטיות, על המשפחתיות, על כל שאיפות החיים, על כל התוכניות, בשביל כלל ישראל. זה לא משל, זה אמיתי. לא צריך סיפורי גבורה של לקפוץ על רימון. שזה מקרה שמעמיד את הערך הזה מול כולם. בצורה בהירה מאוד. עצם זה שאדם מתגייס לצבא. והולך עם כל המוכנות. עצם זה שבמלחמת לבנון האחרונה 120% התגייסות לצבא. חיילים הרימו טלפון מחוץ לארץ למפקד, עכשיו אני עולה למטוס הראשון, אתה מגייס אותי על כוחך. רווקים בעלי משפחות. מאיפה זה בא? הרי אנחנו לא שכירי חרב פה. כמו בצבאות אחרים בעולם. לא כולם, חלקם. יום הזיכרון זה בעצם היום שבו אנחנו מבינים שהערך היותר רוחני שיש בעולם זאת הכלליות. והכלליות האיכותית הקטנה שמתגלה באיכותה זה כלל ישראל. והמקום או המצב הכי ברור, הכי בהיר שבו זה מתגלה בפועל זאת מלחמה. כשאדם מתגייס ומוכן למסור את החיים. ולכן כשהוא יוצא למלחמה, כשאדם ישראל יוצא למלחמה, הוא כותב גט כריתות לאשתו. לא כי חס ושלום אשתו לא חשובה לו, אלא כי הוא מבין שכרגע הערך המשפחתי, עם כל גודלו וחשיבותו, עד כדי כך ששם השם נמחה על המים כדי להציל משפחה בישראל, שעשותה, הערך המשפחתי נדחה מפני הערך הכלל ישראלי. יש כלל קטנצ'יק, הנקרא אדם פרטי, שמורכב מאוסף אטומים ומולקולות וכוחות וכישרונות וכו'. ויש כלל יותר גדול, הנקרא משפחה, ויש כלל גדול, שהוא הכלל של כל הכללים, שנקרא ישראל. וזה בא לידי ביטוי במצב מלחמה, בצורה קיצונית. לכן היה כותב גט כריתות לאשתו. בואו נקרא רגע את לשון הרב. לא כאלה חלק יעקב, שתכלית מציאות האומה, מצד צורתה, מצד נשמתה ואורח חייה, בשביל קדושתה ורוח השם השפוך עליה. החלק שלנו, התכלית שלנו, זה לא איזה הצלחה של קריירה, מימוש עצמי. אלא מה עם עם ישראל, שהוא הגרעין של כל האנושות, של כל העולם? זהו האוצר היותר יקר מכל חמדה, זהו החפץ העליון של כל יחיד באומיו, של כל הכלל כולו. זהו הנותן עוז והתרה להוויית המשפחה עצמה בציונה המקודש הישראלי. זה לא שהמשפחה, הכלל, סליחה, משרת את המשפחה. הפוך. המשפחה משרתת את הכלל. על כן, בבוא התור לעבוד לטובת האומה, כשיש התנגשות בין כלל קטן משפחה לכלל גדול אומה, כמו במלחמה, אז כשרגע בתיארה, כמו שנר בטל, אם אני עכשיו אדליק נר באמצע היום, אז הנר, האור של הנר בטל באור השמש. לא צריך את הנר הזה. כך אהבת הכלל הקטן, משפחה, היא בטלה כנר בצהריים ביחס לאהבת כלל האומה. על כן בבוא התור לעבוד לטובת האומה בכללה, אז כשרגע בתיארה, כנר בצהריים, תיבטל או תבוטל אהבת המשפחה, לבל תחלל את עוז אהבת האומה. לכן כותב גט כריתות לאשתו, על כן היציאה למלחמה לא הייתה על פי חשבון של הצלחת הפרט. דהיינו שחשב שכשישוב מן המלחמה הוא יהיה מוצלח ומאושר כפרט, כמשפחה. הפוך בדיוק? לא. הוא צייר בעצמו כאילו התייאש מן החיים הפרטיים. והולך הוא בשמחה על מנת למות מות גיבורים וקדושים. הוא מוכן לזה, נקווה שיחזור בחיים. אבל הוא מוכן גם לזה. במלחמת השם לרומם קרן לעמו, זה מלחמת השם, זה לא מלחמה על הצלש. על כן כותב גט כריתות לאשתו, לייאש את לבבו בכל האפשרי מקשר משפחה ומהרעיון הפרטי התלוי בו. כותב גט כריתות לאשתו רק לפתור, לא רק לפתור ספק הלכתי של הגינות. בעין. אלא כדי לייאש את עצמו מהכלל הקטן, כי עכשיו הוא עולה למדרגה יותר נעשה, כלל גדול. באותו דורך עולה מהלך של רעיון יותר כללי ויותר עליון, מהלך עבודת הקודש של העם כולו. רבותי היקרים, המילים של הרב כאן שנראים לנו מילים קיצוניות וקשות לעיכול, בפרט לנשים המילים האלה קשות לעיכול. הרמב״ם, בהלכות מלכים להלכה, רמב״ם מפורסם, אומר את הדברים האלה בצורה הרבה יותר קיצונית. הוא אומר דברים קשים מאוד. אומר הרמב״ם בהלכות מלכים, כשהוא עוסק בסוגיות האלה, פרק זין, הלכה אחרונה, הלכה תדווה, הלכות מלכים, פרק זין, הלכה תדווה. מי האיש הירא ורך הלבב? כמשמעו, יש מחלוקת כזו בגמרא, האם אדם ירא ורך לבב בישראל, הכוונה פסיכולוגי, נפשי, או ירא מעבירות שבידו? הרמב"ם מסביר כאן כפשוטו, ירא, הוא מפחד, כל זה כמובן במלחמת רשות. שאין בליבו כוח לעמוד בקשרי המלחמה וכו'. עכשיו העניין שמענו אותנו. ומאחר, דיינו לאחר, שיכנס בקשרי המלחמה, יישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, על כבודם של ישראל שהוא כבוד השם, וישים נפשו בכפו, ועכשיו העניין שלנו. ולא יירא, ולא יפחד, ולא יחשוב, לא באשתו, ולא בבניו. אלא ימחה זיכרונם מליבו. כאילו הם לא קיימים בעולם. ויפנה מכל דבר למלחמה. והאקט ההלכתי, המעשי ההלכתי, כדי שימחה זיכרונם מליבו, זה הגט שהוא כותב. אני כבר לא נשוי. זה נורא. אבל זאת אמת. אומר הרמב״ם דבר נורא והיום. וכל המתחיל לחשוב ולהרר במלחמה, אדם שנזכר באשתו, בילדים, מה יהיה, חס ושלום יקרה משהו, מי יטפל בהם, מה עם התוכניות שלי, שאולי אני לא צריך לממש, מתחיל להביל את עצמו כל מיני בהלות כאלה כשהוא יוצא לשדה המערכה, וכל המתחיל לחשוב ולהרר במלחמה, הוא מבעיל עצמו, עובר בלא תעשה, שנאמר, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תרצו מפניהם. יותר חמור, עכשיו דברים נוראים, ולא עוד, אלא שכל דמי ישראל תלויים בצברו. כל אדם שישפך מהלוחמים של עם ישראל, בגללו. כי הוא הכניס מורך ופחד ובהלה בלוחמים. הסברה שבזמנו של רב גורן רצו להכניס את הקריטריון הזה, של לכתוב גט כריתות לאשתו, זה על מנת לרומם את קרן הלוחמים, לרומם את רוח הלוחמים. והסברה הייתה הפוכה, שחז ושלום זה ימעט את המוטיבציה ואת המוכנות, ואת תחושת המתמסרות המוחלטת. הדין המקורי הוא בדיוק הפוך. אומר הרמב״ם יותר מזה, ואם לא ניצח ולא עשה מלחמה בכל ליבו ובכל נפשו, מה זה לא ניצח? לא ניצח זה לא שהוא לא התגייס, וזה לא שלא ניצחו ישראל במלחמה. הוא התגייס וניצחו ישראל במלחמה, והוא קיבל לוחם מצטיין, הוא קיבל צלש. אבל זה לא היה בכל ליבו ובכל נפשו. הוא זכר את אשתו, הוא זכר את הילדים. הוא לא התפנה לגמרי, כמו שהרמב״ם כאן אומר, לא מחה זיכרונה מליבו. בחינת לא כתב גט כריתות לאשתו. ברמה המנטלית, המחשבתית, הנפשית וכו'. אז אם לא ניצח ולא עשה מלחמה בכל ליבו ובכל נפשו, עם ישראל ניצח במלחמה, והוא היה חלק מהלוחמים, אבל לא בכל ליבו ובכל נפשו, הרי זה כמי ששפך דמי הכל. כל אדם שנשפך בגללו. כי באופן גלוי וסמוי, יכניס מורך ופחד ובעלה בלוחמים. שנאמר ולא ימאס את לבב וחב כלבבו. והרי מפורש בקבלה, ארור עושה מלאכת השם רמייה. הוא עושה מלאכת השם, אבל זאת רמייה. וארור מונע חרבו מדם. אומר הרמב״ם, וכל הנלחם בכל ליבו, בלא פחד, ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, בלי שום אינטרסים. מובטח לו שלא ימצא נזק ולא תגיע הוראה, ויבנה לו בית נכון בישראל. טוב, נו, אז המציאות מוכיחה שהרבה קדושים, צדיקים, עליונים, נהרגו בקרב. אז כנראה שאנחנו לא יודעים על איזה בית מדובר, אולי בגן עדן, עולם הבא, ויזכה לו לא ולבניו עד עולם, ויזכה לך עולם הבא וכו'. שנאמר, כי יעשו, יעשה השם לאדוני בית נאמן, כי מלחמות השם אדוני נלחם. ורע לו תימצא בך, והייתה נפש אדוני צורה בצורה החיים את השם אלוהיך. אם כן זאת הלכה? ממש? אם כן, מה צריך להיות היחס העקרוני שלנו ליום הזיכרון וליום העצמאות? לא רק הימים האלה, כל השנה האמת. שאותם 22 אלף, אם אינני טועה, 570 חללים, תרום הקמת המדינה, בהקמת המדינה, עד היום הזה, בין במחתרת, משטרה, צבא, או נפגעי טרור, נרצחי טרור, השם יקום דמם, מה?
יום הרב אדינגר אמר שזה הספירה עם
מהיישוב הישן. אותם 22,570 צדיקים השם יקום דמם, בין אם הם בחרו בזה לכתחילה, במודעות, בין אם הקדוש ברוך הוא בחר בהם, הם היו אנשים שתכונת הכלליות הזאת היא התכונה שהפיינה אותם. מה אנחנו עמדנו בצפירה לא מזמן, לפני שעתיים כמעט? את מה כיבדנו? במה נזכרנו? מכוח מה אנחנו ממשיכים הלאה? מהו המגש, מגש הכסף שמכוח אנחנו חיים? את זה, את אותם האנשים שבמותם היו אות ומופת על הכלל ישראליות שלהם. זאת התכונה. מהמקום, הכלל ישראלי הזה, הם מוכנים למסור את החיים אפילו. כל מי ששומע וכדאי לשמוע קצת ביום הזה, סיפורים של הורים, של משפחות, דברים נוראים וקשים, אבל מצד שני דברים מרוממים מאוד. איזה גודל של מסירות נפש. דרך אגב, זה מאוד מעניין שאותה הכלליות שאופיינה אצלם במוכנות למסור את החיים, בין בבחירה, בין אחרי, לאחר מעשה, זו אותה הכלליות שנוצרת בתוכנו ביום הזה. כלומר, יום הזיכרון זה אחד הימים היחידים בשנה שמכלילים את כולנו, מאחדים את כולנו, אין מחלוקות ביום הזה. אין ויכוחים, אין פוליטיקה, אין כעסים, אנשים יותר מתונים אחד לשני. ואותה התכונה הכללית שהייתה בהם, שבאה לידי ביטוי במלחמה, זאת אותה התכונה שאנחנו ממשיכים ביום הזה, וצריך להמשיך אותה לכל השנה. עכשיו, כמובן, זה לא רק ביום הזיכרון, גם יום העצמאות. על מה אנחנו שמחים ביום העצמאות? על המון דברים. לא כרגע אנסה להרחיב את הדברים, אבל אחת הנקודות, שהנה, ברוך השם, עם ישראל חזר להיות כלל. עם בארץ, כעם, כאומה. והוא כללי, בזכות אנשים, עד היום הזה, בעזרת השם ובהמשך, שמוכנים את חייהם למסור לבניין של חיים כללי. תרום הקמת המדינה, בהקמת המדינה, לאו דווקא דרך המלחמות. בניין מדינת ישראל. ביום יום השגרתי. מפריחים את השממות, בונים את הארץ, בונים את המעמד הפוליטי, את המעמד הכלכלי, את המעמד הצבאי, את המעמד החברתי של האומה. יש אנשים כאלה ברוך השם בעם ישראל. לפעמים לא תמיד אנחנו מודעים לזה, לפעמים אנחנו לא תמיד רואים את זה כלפי חוץ, אבל זאת האמת. לכן ביום הזיכרון, היחס הבסיסי, היסודי שלנו צריך להיות, ההרצה והכרה בערך של אותה הכלל ישראליות שהתגלתה אצל אותם קדושים, השם מקום דמם, שמכוח הכלליות הזאת אנחנו חיים, אנחנו ממשיכים. אנחנו רוצים להמשיך את הכלליות הזאת, בחיים. מה שהם התחילו, אנחנו אמורים להמשיך. לכן יוצא למלחם בדוד, כותב לשתוק את כריתות. כי זה הערך המיוחד של היציאה למלחמה בישראל, שלא קיימת אצל אומות העולם. הערך הזה לא קיים אצל אומות העולם. אז נזכה בעזרת השם להיות כלליים בחיים, ורק בבניין, בתקומה, עד גאולתנו השלמה ותחיית המתים, של כל ישראל ובעיקר הצדיקים